Radio.
כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
הכרזת העצמאות של חסן אלזיאדנה. כתבתו של ארי ליבסקר. מתוך מוסף כלכליסט. מאי 2022. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קוראת, אביב אגר. עריכה טכנית, ניר סייג. חסן אלזיאדנה, מהכפר הבדואי הלא מוכר, אומנמילה, יוצא בבוקר מפחון, שאין בו מים או מזגן, נוחת באופן ספייס מעוצב בתל אביב עם חשבון 10 ביס, מכונת אספרסו וארבעה סוגי חלב, ובערב שב לכפר שהביוב זורם בו למשמרת בדיר הכבשים המשפחתי. סיפור מעורר השראה על מהנדס תוכנה שמפצל את חייו בין קריירה נוחה בלב בועת ההייטק, להחזות עיקשת במקום הולדתו כדי לסלול דרך לצעירים מהפזורה. וגם סיפור ששופך אור על החמצה ישראלית גדולה. פעם או פעמיים בשבוע, חסן אלזיאדנה פוקד את משרדי הסניף הישראלי של סיטי בנק, שבלב אזור ההייטק בקריית עתידים בתל אביב. כבר ארבע שנים שהוא עובד שם כמהנדס תוכנה, ונמנה עם צוות הפיתוח של ה-NLP, Natural Language Processing, עיבוד שפה טבעית בחברה, כשלצידו חברים, מהנדסים, מדענים ומומחי בינה מלאכותית. שגרת יומו אינה שונה בהרבה מזו של יתר העובדים, שבעידן הפוסט-קורונה מחלקים גם הם את השבוע בין עבודה מהבית לעבודה במשרד. חוץ מהבדל משמעותי אחד. כשאלזיאדנה נוסע הביתה, מדובר בשעה וחצי נסיעה, שבסופה הוא חוזר לפחון שלו בכפר הבדואי הלא מוכר אומנמילה, כמה קילומטרים מצפון לרהט. אני יוצא בבוקר מפחון, שברוב המקרים אין לי מים להתקלח בהם, ועל מזגן אין בכלל מה לדבר, הוא מתאר את החוויה. ואני מגיע לאופן ספייס מעוצב בלב תל אביב, עם מכונת אספרסו ומבחר סוגי חלב, שקדים, סויה או שיבולת שואל, ויש לי חשבון 10 ביס נדיב, ואני מתלבט כל יום מה להזמין לארוחת צהריים. ובערב אני חוזר אל הכפר שאין בו כביש סלול, ופעמים רבות הביוב זורם בשביליו. אלזיאדנה, בן 52, הוא ככל הנראה הייטקיסט הבדואי הראשון בישראל. הוא עובד בתחום מאז 1986, ומהמעטים בחברה הבדואית שהשתלבו בתחום. חייו אינם מפוצלים רק גיאוגרפית, אלא כמעט מכל היבט אפשרי. אף שהיה יכול להרשות לעצמו בקלות דירה במרכז הארץ, אלזיאדנה מתעקש להמשיך לגור בכפר הולדתו ולקיים את משק הכבשים של משפחתו. כשאני מגיע לפגוש אותו, הוא מקבל את פניי בפתחה של קבוצת הפחונים שבהם חיה משפחתו הקרובה. שם הכפר לא מצוין במפה רשמית כלשהי, וכדי להגיע, הוא יצר בעצמו סימון בווייז של המקום, חולפים על פני צומת דבירה, נוסעים על כביש צר שהופך לדרך קורקר ללא שם, עד שבסמוך לשדות החיטה של קיבוץ דביר, מתגלה כפר הפחונים אומנמילה. אום זה אימא כמובן, אבל אפשר לתרגם את המילה גם כמקום, הוא מסביר, ונמילה הזאת נמלה קטנה. בעבר המקום היה ידוע בנמלים הרבות שחיו בו, כך שמשמעות השם היא פחות או יותר מקום שיש בו נמלים קטנות. בכפר חיים כ-3,000 בני אדם. כולם צאצאיו של סבא רבא רבא גדול אחד. אלזיאדנה הוא 60 מתוך 19 אחים ואחיות, לא כולם מאותה אם. בעבר, הוא אומר, רוב התושבים התפרנסו מצון. ולכל משפחה גרעינית גדולה היו כ-1,500 כבשים. גם אני גדלתי כרועה צאן, חלבתי כבשים, גזזתי אותן. זה מה שהיה פה. היום יותר קשה לגדל אותן. למה קשה? מכיוון ששטחי המרעה התייקרו, הכבשים כבר לא מכניסות כל כך הרבה כסף, ולא מדובר בעסק משתלם. למרות זאת, אליזיאדנה עדיין מחזיק עדר קטן של כ-500 כבשים. הנטל מתחלק בינו לבין אחיו אלי, שצעיר ממנו ב-16 שנים, ועובד בחברת התוכנה ויוסופט. אנחנו שומרים על העדר בשיטת השיפטים. פעם הוא מגיע בערבים כדי לשמור על העדר, ופעם אני. איך שומרים על העדר? זה לא באמת שאני יכול להסתער על גנבים חדורי מוטיבציה לגנוב, אבל הרע שאני עושה יכול להרתיע אותם. אז אני לוקח איתי את הלפטופ למראה, ודואג לעשות מדי פעם רעש. אם יבואו גנבים, המקסימום שאני יכול לעשות זה לזרוק עליהם את הלפטופ. לפחות יש לי לפטופ של גיימינג די גדול, הוא מחייך. אתה חייב לתאר לי את הפער מנקודת המבט שלך, כמי שקם בבוקר עם עדר הכבשים שלו, ונוחת כמה שעות אחר כך בלב הבועה העשירה בישראל. אלה שני עולמות שונים לגמרי. בהייטק יש כל מה שתבקש. כשאני מגיע לעבוד במשרד, אין התעסקות בדברים קיומיים שמעסיקים אותי בכפר, כמו מים, חשמל או אינטרנט. כאן האינטרנט הוא במהירות בלתי נתפסת. האוכל בשפע, הפינוקים אין סוף. יש גם אתגר אינטלקטואלי. אתה מגיע לקצה היכולת שלך. נותנים לי לעבוד עם הטכנולוגיות הכי מתקדמות. והחברים לעבודה לא מתייחסים אליך כאל מעין אנקדוטה אקזוטית? מבחינה חברתית אני מרגיש כחביב הקהל. אבל אולי זאת קלישאה לומר את זה. אנשים מאוד סקרנים לדעת פרטים על החיים שלי, מה אני עושה, איפה אני חי, אבל לפעמים יש גם תחושה שהם לא מבינים למה אני מתכוון. אני מתלונן על זה שאין מים, בזמן שהם מנהלים דיונים של שעות על איזו מכונת קפה כדאי להם לקנות. הם ממש לא יכולים להבין מה זה כשאין לך מים בברז או חשמל. כמה פעמים אמרו לי, מה זה שאין לך חשמל? אז תזמין. כשאני מתלונן שאין לי אינטרנט, התשובה היא, אז תשים אינטרנט. אין לכולם את היכולת להבין שאני חי בלי תשתיות. זה נשגב מבינתם. הייתה פעם שבה נאלצתי להרוס את הבית של הבן שלי בצו בית משפט בגלל בנייה לא חוקית. אנשים לא הבינו מה זה אומר. להרוס את הבית שבנית במו ידיך לבן שלך. לא מבינים את הכאב הזה. אני באמת באה מתרבות אחרת. אבל בסיטי בנק דאגו לערוך פאנל של אינקלוז'ן. השתתפתי בו, וסיפרתי להם כיצד מרגישים אנשים כמוני. זה פתח שאלות מאוד מעניינות. חשמל לפעמים ומים במחלים. בסיור המודרך שאליזיאדנה עורך לנו בכפר, הפערים בינו לבועת ההייטק מגיעים לקצה. זרם המים בברזים חלש. החשמל לא מאפשר הפעלת מזגנים, שלא לדבר על מכונות כביסה, ואפילו לתאורה בשעות הלילה אין מספיק חשמל. בחלק מהשבילים זורם ביוב, אנחנו משלמים למישהו כדי שיגיע ויאסוף אותו מברות הניקוז, אבל זה עולה הרבה מאוד כסף, אלפי שקלים בחודש, ולפעמים לאנשים אין מספיק, אז הם נותנים לבורות להתרוקן ולזרום חופשי, הוא אומר. לפעמים גם מקורות שמתעצבנים עלינו מחלישים את הזרם. הוא מצביע על גגות הפחונים שעליהם ניצבים מכלי מים גדולים ודודי שמש. בכל בית יש מכל כזה, ואלה המים שלנו. בלילה שואבים את המים למכלים באמצעות משאבה חשמלית, אנחנו משתמשים בפיזיקה כדי שיהיו לנו מים זורמים. את הצינורות הרכבנו בעצמנו אחרי שנתנו לנו אישור להתחבר לקו של מקורות. זה גם אומר שיש לנו שעון מים אחד לכל הכפר. 30,000 קוב שאנחנו חולקים זה עם זה. כל שנה אנחנו מגלים שכל הכפר ביחד מבזבז 13,000 שקל הפרש על מים שעובדים בדרך. אז עדיף לשלם ארנונה. אנחנו חולמים לשלם ארנונה, לא מאפשרים לנו. המיתוס ביחס לבדואים הוא שמעולם לא היו להם יישובי קבע. אבל היישוב תמיד היה יישוב קבע, כשהייתי ילד, הייתי עוזב את הכפר, ויוצא עם אמא שלי לתשעה חודשים למרעה. אבא שלי ואחים הגדולים נשארו ועבדו כאן בפלחה. בילדותי אפילו חשמל לא היה. אחר כך התחילו להפעיל גנרטור, אבל אני עוד מהדור שהשתמש בנרות. הייתה לי אששית, הייתי לוקח אותה כדי ללמוד, ובבוקר קם עם אף שחור. אבל למרות זאת, כילד הרגשתי שהחיים שלי מאוד טובים. לפני 28 שנה, אבא שלי אמר לי, תקשיב יאי בני, תבנה בית בפחון בינתיים. זה עניין של 5-6 שנים. אחרי זה נעבור למקום קבע. אחרי 22 שנה, עשיתי את אותו הדבר עם הבן שלי. אמרתי לו, יאי בני, תתחתן, שנה-שנתיים וזה יסתדר. את הבית שלו הרסו חודשיים אחרי שהתחתן. למה פחונים? אל תדאג, גם לפחונים האלה יש צו הריסה. כל הזמן עפים פה רחפנים שבודקים את זה. הכפר הזה כולו היה פעם אוהלים, והסיבה שאני בונה פחון זה כדי למזער את הנזק של ההריסה. אז למה בעצם הרשויות מצפות? איפה רוצים שתגורו? הציפייה היא שאנשים לא יתרבו. ככל שיקשו עלינו לעשות ילדים, ככה נקטן. וזה עובד. אנחנו באמת עושים פחות ילדים. נושא חוקיות המבנים בכפר הגיע לבגץ, ובקרוב כך מקווים, יחשב הכפר חלק מההרחבה של העיר רהט. אלי זיאדה מספר שרק לפני כמה שנים השתנה המודל הכלכלי של צורת ההתיישבות. בעבר היינו קומונה, הייתה קופה משותפת שכולם היו שמים בה את כל הכסף שהרוויחו, ולקחו כמה שהיו צריכים. ומתי התחילה הפרדה? לפני כמה שנים, כשאבא שלי נפטר. כל אחד מהבנים לקח את החלק שלו, וכך הסתיים הפרק הסוציאליסטי השוויוני שלנו. עברית גבוהה של גששים. במבט לאחור, המפתח למסלול החיים הלא שגרתי של אלי זיאדנה, כתושב הפזורה הבדואית, היה השליטה המושלמת שלו בעברית. לצד החיים המסורתיים בכפר, הוא גמה בצמה אינפורמציה ממורים דוברי עברית ומתחנות רדיו ישראליות. בתיכון למד ברהט עם מורים שלימדו אותו בעברית, מתמטיקה ותנ"ך. הכל היה אז בעברית. עכשיו אין את זה, כי המורים הם ערבים, הוא אומר. אם המורה שלך מדבר איתך ערבית, תענה לו בערבית. אבל אם השיעור מתקיים בעברית, זה אתגר. אתה חייב לדעת עברית כדי לתקשר. מבחינתי זה היה האתגר הראשון שלי עם החברה היהודית, ולקחתי את זה הלאה, כי הקשבתי גם לרדיו. אני זוכר עד היום בעל פה את כל המערכונים של הגששים. בלילה הייתי מקשיב ליוסי סייס. במשך הזמן שמתי לב שאני מדבר עברית גבוהה בין היהודים. עד היום מעירים לי לפעמים שאני מדבר בשפה מליצית. יש לי אוצר מילים מוגזם, וחברים יהודים נעזרים בי כשהם צריכים לנסח מסמך. אני גם עובר על הטקסטים שלהם ומתקן שגיאות כתיב. מסעת נפשו הייתה להיות רופא. למעשה, להייטק הגיע מחוסר ברירה, לאחר שלא הצליח לממן את לימודי הרפואה בגרמניה שאליהם התקבל. עבדתי כמה שנים כדי לחסוך, עבודות שחורות במפעלים באזור, אבל הבנתי שלא אצליח לגייס מספיק כסף ללימודים, והחלטתי ללמוד לתואר הנדסאי תוכנה במכללה הטכנולוגית בבאר שבע, הוא אומר. לאבא שלי היה קשה, הוא מעולם לא השלים עם זה. אצל יהודים, ההורים מייחלים שהילדים ילכו למסלול של ההייטק. הוא רצה שאני אהיה רופא, ואם לא, אז פרופסור באוניברסיטה. מהבחינה הזאת יש לנו בעיה מאוד רצינית במגזר. כולם רוצים שתהיה רופא, חס וחלילה שתלך למקום אחר. ובמכללה קיבלו את הבחירה שלך. כשהגעתי, אמרו לי, אתה בדואי, אתה מתאים להיות הנדסאי בניין. זה הולך ממש טוב אצלכם. מקסימום תלך לאדריכלות. מה לך ולמחשבים? אבל אני התעקשתי על מחשבים. למה? כי זה שונה. הייתי בן 22. חודשיים לפני שהתחלתי ללמוד, התחתנתי ועברתי לגור בפחון הזה, ובכלל לא כל כך הבנתי למה זה טוב. הרי גם לא היה לי מחשב לפני כן, כי אפילו חשמל לא היה לי, אבל התעקשתי. לפני הלימודים הייתי רואה צון, אבל כשהבנתי שאין מספיק כסף, החלטתי להשיג אותו בעצמי. מתוך כ-200 סטודנטים שלמדו איתו, אומר אלי זיאדנה, היו רק 5 בדואים. את הלימודים סיים בהצטיינות, היה נשאר עד השעות הקטנות של הלילה בספרייה, גם מכיוון שבבית לא היה חשמל, וממילא גם לא מחשב. אחרי הלימודים נדחה בכל ניסיונותיו להתקבל לעבודה. הייתי מאוד חצוף. ניסיתי אפילו את המכון למחקר גרעיני. ידעתי שהסיכויים הם אפס, אבל הוכחתי לעצמי משהו בזה שאני ניגש לאיפה שאפשר. אף אחד לא יכול להגיד לי מה אני יכול ומה לא יכול לעשות. זאת חוצפה שלא לכולם יש. תכונה ישראלית חיובית שאימצתי. אבל לאן שלא פניתי, לא הצלחתי. התפנית הגיעה בירי תעסוקה שנערך באוניברסיטת בן גוריון. אלי זיאדנה פגש שם את יצחק מינץ, קיבוצניק מדביר ויזם הייטק, שפיתח בדביר מוצרי תוכנה את קיוטקסט, אחד ממעבדי התמלילים הראשונים בעברית שהתאימו לשפת המחשב דוס והיה פופולרי להפליא טרום עידן הוורד. אמרתי ליצחק שאני רוצה לעבוד, והוא אמר לי שהוא צריך מישהו שמבין ערבית כדי שיבנה אלגוריתם לשפה הזאת. מצחיק שדווקא השוני הוא מה שנתן לי את הכוח. היום כבר מבינים שהעסקת אנשים שונים מחזקת את החברה. אז זה עדיין לא היה מקובל. אלי זיאדנה קיבל הזדמנות. מינץ רצה שהוא יושב לידו כדי ללמוד. אבל אחרי יומיים אלי זיאדנה הודיע לו שהוא מתכוון לעשות את זה לבד. אמרתי לו, אם תוך חודש זה לא עובד, אני הולך. נשארתי 4 שנים. אנשים מהכפר שלי עבדו בקיבוץ, בפלחה, במטבח, ואני הייתי בהייטק. אנחנו נוסעים יחד מאום נמילה לדביר לפגוש את מינץ. קיוטקסט מתה מזמן, וכיום הוא עובד במפעל של הקיבוץ. אלי זיאדנה לא ביקר כאן שנים, וההתרגשות רבה. היה תענוג לעבוד איתו, אומר מינץ, שמקבל את פנינו בביתו המרווח. חסן היה יוזם ומוכן ללמוד. עיקר החבר'ה בקיוטקסט התעסקו בתמיכה. מעט התעסקו בפיתוח. הוא היה ביניהם, אדם יצירתי. כשאנחנו מדברים על הפוטנציאל הלא מנוצל של החברה הבדואית, מינץ טוען שכניסה של צעירים בדואים להייטק תתרום לניוד החברתי שלהם. לפני 30 שנה, לא חשבת שהבדואים או הערבים יוכלו להשתלב ברפואה בארץ. והיום אתה נכנס לבית מרקחת, ו-90% מהרוקחים הם ערבים, ובבתי החולים אתה פוגש אין ספור רופאים ערבים, הוא אומר. כשאלי זיאדנה נפרד ממינץ ומהקיבוץ בשנת 2000, עם ניסיון של 4 שנים בתכנות, החל מסע הטיפוס שלו בהייטק הישראלי. הוא עבד באנטופיה, סטארט-אפ לניהול ידע, ובחברת הייעוץ הארגוני לוטם, שם בניתי להם את מערכת הסקרים, וכמפתח אתרים בכיר ב... Real Commerce, ואחר כך בעיריית תל אביב כראש תחום בכיר, שאחראי ל4 צוותים ב-12 פרויקטים שונים. ותקופה קצרה, בסניף הישראלי של ענקית התוכנות הרפואיות, All Scripts, ובין לבין, הקים גם מיזם פרטי לבניית אתרי אינטרנט, והפעיל מכפרו פורטל חדשות מקומי, שהתמחה במגזר הבדואי, allnakab.com. לפני 4 שנים הגיע למעבדת החדשנות של סיטיבנק לצוות הפיתוח של ה-NLP. אנחנו עובדים בניתוח טקסטים, הוא מסביר. ניסיון לאפשר למחשב להבין שפת בני אדם, הבעות פנים ותגובות קול. למשל, כשלקוח שואל את הבנק כמה כסף יש בחשבון, מבינים מיד שמדובר בחשבון שלו. ואם הוא שואל כמה חסר, מבינים שהוא מתכוון לאוברדרפט שלו. הניסיון הוא ליצור תוכנה שמשוחחת עם בני אדם ונותנת תחושה שבן אדם אמיתי מדבר. במקרה הספציפי הזה, אני עוסק בפיתוח הממשק שיבוא במגע עם הלקוח. זה צוות משולב של מדענים ומהנדסים. 8,200 של בדואים. הרעיון עם אליזיאדנה נערך יומיים אחרי שילדה בת 14 נפצעה קשה מקלי התואב בקרב יריות שהתחולל ברהט, וכשבועיים אחרי שאלמונים ריססו בתת מקלע סניף של קפה קפה בעיר, שהיה עמוס מבלים, מכיוון שהמקום מעסיק מלצריות בשעות הערב. אליזיאדנה מעיד שהיריות ברהט הם עניין שבשגרה, ונשמעות מדי ערב כמעט ללא הפסקה. כשהם לא יורים אחד בשני, הם יורים באוויר, והכדורים נופלים עלינו. בגלל שיש לנו בית מפח, הם חודרים פנימה. כבר היו קורבנות בנפש, הוא אומר. אבל מדובר במיעוט זעיר שמחתים את הרוב, יוצר סטיגמות על הבדואים כפושעים, לוקחי פרוטקשן שעסוקים רק בלגנוב. זה לא נכון. הרוב מעוניין בשקט ובמשילות יותר מהיהודים, הרי החיים שלנו הם אלו שנפגעים יותר מכל. אתה רואה בעצמך, אין כאן ביוב, אין תשתיות. גם ברעד נותנים רק את המינימום האפשרי לתמוך בקהילה. בדוח של חברת נאס לייעוץ ומחקר חברתי, שכותרתו שילוב החברה הבדואית בהייטק ובתעשייה עתירת הידע, נמצא שיש בערך כ-70 הייטקיסטים מהחברה הבדואית בדרום, המונה כ-285,000 תושבים. אליזיאדנה רוצה לשנות את הנתון הזה. חרף תנאי הפתיחה הקשים, כמו היעדר גישה לאינטרנט וחוסר בחשמל או קליטה סלולרית בכפרים רבים. אני רוצה להקים פורום של סטארט-אפיסטים בדואים, הוא אומר. אספתי את כולם, והמטרה היא בעצם לקדם אחד את השני. בהייטק, חבר מביא חבר. אני רוצה שתהיה לנו רשת קשרים כמו לחבר'ה ב-8200. מהנדס בכיר כמוני יכול לפתוח דלתות. סיפור הצלחה זה הדרייב הכי גדול, יותר מתמריצים או כל מיני עמותות. אחרי שהתקבלתי לעבודה בדביר, הגיעו כ-11 נערים מהכפר ללמוד מחשבים. מתוכם נותרו בתחום רק שניים. אחי הקטן אלי ועבדו אל רחמן, שהוא בן דוד. האחרים לא התקבלו לעבודה בהייטק. אם הגל ההוא של אל שרצו להתקבל לעבודה היה מצליח, בתוך עשור היינו מגיעים ל-50-60 איש בתחום רק מהכפר שלי. היום יש רק 7 מהמשפחה הקרובה. כי הפער שצעירים בדואים צריכים לגשר עליו בדרך להייטק עצום. כן, זה נכון. אבל אני עצמי גדלתי באוהל ללא חשמל ומים, וביליתי את רוב הזמן עם סבתא שלי כרועה צאן. בדיעבד, זאת החוויה שעיצבה אותי. אחרי שאתה מצליח לשכנע לבד 1,500 כבשים לעשות מה שאתה רוצה מהן, ואתה מתמודד מול חיות טרף, הכל קטן עליך. אחרי זה, מה זה האתגרים של ההייטק? ככה שכישרון יש, לא חסר. הבעיה היא להתקדם מהתנאים שבהם הצעירים הבדואים גדלים. כל האנשים שהגיעו אחריי היו כישרוניים, אבל הם לא הצליחו להתקבל להייטק. מה האמנה באדם? עולם ההייטק עובד בצורה אחרת, בעיקר אז. זה היה חבר מביא חבר, ומי שהיה בתוך המערכת עזר לאחרים להיכנס. מי שהגיע מחוץ למערכת, קיבל דחיות. היום אנחנו יודעים מה צריך לעשות, ואני מכוון צעירים לעשות את זה. לעשות מה? כדי להיכנס לעולם ההייטק, אתה לא צריך רק לדעת לכתוב קוד. זה תנאי אחד. אבל יש עוד כישורים שאותם אנחנו לא יודעים. למשל, לדעת למכור את עצמך, לספר סיפור בצורה משכנעת, להבין את ההומור של הישראלים. כשאתה מגיע לראיון, מסתכלים על שפת הגוף שלך. ושפת הגוף הבדואית שונה לגמרי מזו הישראלית. מה זאת אומרת שפת גוף בדואית? המראיין רואה מולו בחור מכונס בעצמו, שמשפיל מבט ועיניו לא מביטות בעיניו. מיד הוא מפרש את זה כבחור מופנם שקשה לעבוד איתו. אבל הבחור הזה פשוט פועל בקוד שונה, כי אצלנו יש היררכיה של כבוד. אם אתה מראיין אותי, אני מכבד אותך. אם אתה הבוס שלי, אני אתן לך כבוד. לכן לא אביט לך ישר בעיניים. חוסר הבנה כזה, למשל, גורם לבחורים שהם טלנטים לא לקבל הזדמנויות. אז מה אתה מציע? ללמד soft skills, לדעת איך למכור, לדעת להבין את התרבות שאליה אתה מגיע. אם לא תדע להבין את הסאבטקסט, אתה תיפסל, כי בסופו של דבר, כולם רוצים את מי שדומה להם. זה עניין רגשי. אנחנו נרגיש בנוח עם מי שדומה לנו. זאת החמצה גם של חברות ההייטק, שלא מבינות את הפוטנציאל. הן לא מבינות כמה כוח אדם וכמה טלנטים יכולים לצאת מהמגזר הזה ולתרום כישרון אחר שאנשים שהיו רק ב-8200 אינם מסוגלים לתת. הכרזת העצמאות של חסן אליזיאדנה. כתבתו של ארי ליבסקר. מתוך מוסף כלכליסט, מאי 2022. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קוראת, אביב הגר. עריכה טכנית, ניר סייג.